השבוע נסתלק מעמנו רב גדול בישראל, גדול מיוחד, שהשפעתו התורנית והחברתית פרצו אל מעבר למה שניתן לדמות, הרבה מעבר למה שהורגלנו לו בשנים האחרונות. די להתבונן בכמות המלווים באותו המון עם רב שהלך אחר מיטתו, וכששמעתי בשלב הראשון שדיברו על למעלה מ-600 אלף איש שהשתתפו בהלוויה, ואחר כך המספרים גדלו מאוד, אז נזכרתי באותה סוגיה במסכת כתובות: תנו רבנן, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה. אמרו עליו הרבי יהודה ורבי הלל שמבטל תלמוד תורה להוצאת המת, ובהמשך כשהגמרא דנה אם יש אמו כל צורכו, אין אמו כל צורכו, רב ששת ואיתמר, רבי יוחנן אמר נטילתה כנתינתה, מה נטילתה ב-60 ריבון, אף נטילתה ב-60 ריבון. והנה מיני למען דקרה ותנה, אבל למען דמתני לית לשיעורה. ואכן אדם שהרביץ תורה, שקד בעמלה של תורה והרביץ תורה, למען דמתני לית לשיעורה. אני מדגיש שנשמע היום שני הספדים, ועוד נקדיש בעזרת השם בחנוכה את שני ימי העיון לדמותו ולשיעותו של הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה. לפני שאני אבקש את המספידים לדבר, אני מרגיש צורך להוסיף עוד נקודה אחת של הכרת הטוב ברמה האישית. אם יש נקודה אחת שניתן לאפיין בה את הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, אני הייתי מתייחס כרגע רק לנקודה אחת, והיא הנקודה של בשעת המחנסים פזר. והנקודה הזאת של הפצה, של הפיזור, שבא לידי ביטוי בכמה מעגלים. במעגל של כתיבת התורה, של כתיבת ספריו, של אותה תפוצה של ספריו וספרי בניו, שהם בעצם מפעל אחד גדול של הפצת התורה. זו נקודה אחת מרכזית של פיזור. אבל נקודה אחרת של פיזור היא אותה נקודה של הפצת תורה בהקמת עולה של תורה בכל רחבי ארץ ישראל ומדינת ישראל, ואם תרצו גם בעולם כולו. ואני רוצה להתייחס כאן באמת בסיפור אישי. אבי זכרונו לברכה הלך לעולמו לפני 2.5 שנים, והוא יהודי שגדל ובגלל צוק העיתים לא זכה ללמוד בצעירותו, אבל ביום שיצא לגמלאות בגיל 65 הוא סגר את החנות שהוא ניהל והחליט שהוא הולך ללמוד תורה. ואני זוכר בצעירותי, כשהייתי ילד בקריית אתא שבה גדלנו, היו כוללים, היו ישיבות, אבל מקומות של לימוד תורה להמונים, לאנשים שלא למדו, לאנשים שלא הכירו עולם של תורה, לא הייתה שום אופציה כזאת. ובזכות מפעלו הגדול של הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, עם האתגר הגדול של הפצת התורה בכל רחבי עם ישראל וארץ ישראל, הוקמו מרכזי לימוד בכל עיר ועיר, בכל מקום, בכל כפר. וכל מי שמסתובב היום בארץ רואה את הדברים האלה ורואה את התופעה הזאת. ואני יודע שאבי זכרונו לברכה זכה לשבת בכולל במשך למעלה מ-25 שנים, ולמד יום יום עם צוות של אנשים שלימדו אותו, לימדו אותם חומש, ולימדו אותם משנה, ולימדו אותם גמרא, ולימדו אותם פרשת שבוע, כל מקצועות התורה. וכמה עושר היה לו כשהוא בא כל פעם וסיפר לי, כאן למדנו היום א' ולמדנו היום דבר כזה. רבותיי, זכות גדולה כזאת, די בזכות הזאת כדי להבין את גודל תרומתו של האיש. ואני מספר כאן את הסיפור כחלק מחובת הכרת הטובה וחובת הכרת התודה שלי אישית, שזכיתי שאבא שלי גם כן יענה ויתברך מן המפעל הגדול הזה. אני מבקש מהרב שלמה לבוא ולשאת את דברו.
בכל הכיוונים אני אשתדל ממש להתמקד בעניין אחד. אני פעם הייתי צעיר לשיעורים שלו כשהוא היה גר באזור המרכז במוצאי שבתות, כשהרצל להיות בבית הייתי הולך לשיעורים שלו, והוא סיפר פעם בענייני פסח, הוא סיפר שמישהו שאל אותו לגבי שיניים תותבות. פעם היו שיניים תותבות, היום עושים משתלות שיניים, עושים דברים אחרים. הרבה מאוד אנשים מבוגרים היו מסובבים בפה עם שיניים תותבות, והייתה שאלה לגבי פסח, כל השנה אנחנו בהם חמץ, אז מה עושים בפסח? לא כל אחד יכול להרשות לעצמו שיהיה לו סט נוסף של שיניים. אז הוא אמר שפעם, הוא אמר בשיעור, הוא סיפר שמישהו שאל אותו מה עושים עם השיניים? אז הוא אמר לו שישפוך אליהם מים חמים ולידי כך יכשיר אותם. ואז הוא סיפר שאותו יהודי ככה זה לא הספיק לו, הוא חשש לשיטות מחמירות יותר, ויש שיטות מחמירות יותר באמת. אז הוא החליט להגעיל את השיניים, נשים מים על האש, כלי ראשון, להכניס את השיניים התותבות לתוך הכלי הראשון, לעשות להם עגלה כדת וכדין, ואז הוא אכן עשה את זה, ואז כל השיניים שלו התפרקו שם, כל העסק הלך לאיבוד. ואז הרב עובדיה אומר, על זה אמר הפסוק, ושיני רשעים תשברנה. ואני תמתי, מה, למה הוא כל כך רשע? בסדר, אז הוא רצה להחמיר, מסכן, החמיר, ו... זה יצא לו טוב, שיניים שלא נשברו, אז צריך אולי לחפש לו איזה גמח. אז מה זה, למה הוא עשה אותו רשע? ואמר עובדיה, שהאיש הזה לא אמונת חכמים. מה זאת אומרת? הוא בא ושואל. מה, הוא לא מאמין למה שאני פוסק לו? מה הוא מחפש לו דברים אחרים? אז הוא רשע, כיוון שאין אמונת חכמים הוא רשע. הרב עובדיה היה מאוד בטוח בפסקי ההלכה שלו. כמה שהם פסקים, שאנחנו יודעים שהם באמת הרבה פעמים לא מקובלים, אבל הוא היה בטוח בזה 100%. לא 90%, לא 99%, אלא 100%. כלומר, אם ככה הגעתי למסקנה, אז מבחינתי זאת ההלכה ואין בלתה. אין מה לחשוש לשיטות אחרות. למה לא צריך לחשוש לשיטות אחרות? מכיוון שהתורה ניתנה לחכמים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחליט. מבחינת, פה בישיבה אנחנו יודעים, הארץ נתן לבני אדם, הרב עובדיה סבר, התורה ניתנה לבני אדם. וזהו, אם פסקנו, אז פסקנו, אין הלכה אחרת. כן? כמה מקומות בספרים שלו. הוא מתייחס לעניין הזה, הוא מביא את הגמרא בבא מציעא לגבי נגעים, ש כביכול הרמב״ם עוסק שם נגד הקדוש ברוך הוא, מביא את הכסף משנה, כתב הכסף משנה, דף אגב זה הקדוש ברוך הוא אמר, טהור, לא בשמיים היא. יכול לסוג נגד הקדוש ברוך הוא. מביא את רשות הרן, שהאמת הוא כמו שאנו יכולים להשיג בשכל האנושי. ואף שהקדוש ברוך הוא יודע שאינו כן, ממילא, לא מכל מקום, לא בשמיים היא. הוא מביא עוד ציטוטים בעניין הזה, שבכל עניין איסור ויתר, לא שייך בזה לומר כמה שמיה גליה, שאין האחריה תלויה בדיני איסור ויתר, אלא בידי חכמי ישראל. זאת אומרת, זה לא שאני צריך לחשוש, אולי טעיתי, אולי לא כמעטי נכון. נתנו לי להחליט. אז אם נתנו לי להחליט ואני החלטתי על זאת ההלכה, על זאת ההלכה ב-100%, זה לא שיש פה חשש, אולי... בכל אופן אני טועה, אולי צריך לחשוב של הלכה אחרת. אין הלכה אחרת. זה מה שניתן לי לעשות. ככה הייתה הרגשה שלו, ככה הוא חי. בהרגשה הזאת. היה לו ביטחון מלא בפסקי הלכה שלו. אמון מלא בפסקי הלכה שלו, אמון מלא בתורה. ולכן, תודה רבה. תודה רבה. ולכן הוא חשב שמישהו מחמיר, הולך לעשות אגרת כלים לשיניים, אז האיש הזה מבחינתו הוא רשע שאין לו מספיק אמונת חכמים. הנקודה הזאת אצלו הייתה מאוד בסיסית ויש לה הרבה השלכות. ראשית, אותו דבר בדיוק גם בקשר לכל נושא הקבלה. הוא קיבל את הקבלה בערבון מוגבל, אבל הוא לא נתן לה עדיפות. אין דבר כזה שהארי קיבל מהשמיים, ושהארי היה לו גילוי אליהו. הארי הוא בסדר, פוסק ככל הפוסקים. אנחנו נתמודד איתו, לפעמים נקבל את דבריו, לפעמים לא נקבל את דבריו. הוא התרחק מאוד מכל העניין הזה של מופתים, של כל מיני דברים שבעל הטבע. הוא לא היה צריך את זה בשביל לחפש את הקדוש ברוך הוא. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא בכל רמב״ם, בכל דף, בכל תוספות, בכל פסק הלכה בשולחן ערוך. כל העניין הזה של לחפש דברים שהם בעל הטבע, כאילו שרק דרכם אפשר לראות שזה באמת שיש פה שכינה, היה מוזר בעיניו, זר בעיניו. הוא בספרים שלו מתנגד לזה בכל תוקף. התורה ניתנה לנו, אנחנו נפסוק אותה שאנחנו מבינים אותה, ואף אחד שלא יספר לו סיפורים. אנחנו יודעים שיש הרבה פוסקים שלא כך. הרבה פוסקים הבינו שהארי יש לו... יש לו מעמד מיוחד. כן? זה נכון שכל הפוסקים אומרים אחרת, אתה יכול לראות בפוסקים שכותבים. נכון שכל הפוסקים אומרים אחרת, אבל מה יעשו 70 כבשים מול ארי אחד? כן? מה... איך אפשר בכלל להתמודד? זה ארי, מה זה שייך? יש כבשים, יש ארי. הרב עובדיה לא קיבל את זה בשום אופן, נגיד לזה. והדבר הזה אנחנו יודעים שבאמת הציבור שלו לא קיבל ממנו. הציבור שלו מאוד קשור לכל העניין הזה של הדברים המיסטיים והדברים שמעל הטבע והמופתים. אבל הוא ממש התנגד לזה בכל תוקף. כאשר הוא שומע שמישהו הולך להתייעץ עם מקובלים, לבדוק את השמות, אם השילוח מתאים או לא מתאים, הוא היה מאוד כועס. אין דבר כזה. התורה ניתנה לבני אדם. הוא לא מחפש שום דבר מעל לזה. מה שיש בתורה זה מה שיש. והתורה נתנה לבני אדם את מלוא הכוח ומלוא הסמכות. תגידו, לא, בכל אופן, איפה יראת שמיים? אולי בכל זאת אתה טועה. למה שלא תחשוש למישהו אחר? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? איפה הענווה? הרב עובדיה היה ענוותן גדול. וההתחשבות בדעות של האחרים והענווה באה לידי ביטוי לפני שפוסקים. אני קראתי הרבה תשובות של חכמי הדור, איתי אליעזר ורוז משה ורב שלמה זלמן ורב אליושי וכל גדולי הדור. לא מצאתי ענוותן כמוהו. הוא יכול לצטט בתשובה שלו את האברך הכי צעיר בגיל 20 שכתב איזה מאמר בעלון הכי נידח. והוא חיפש שם וראה מה שהוא אמר ואם זה היה דבר רציני, הוא התייחס לזה. הוא לא אהב איזה פגיעה בכבודו. כדי להגיע לפסק שלו, הוא יהפוך כל אבן. וימדוד היטב כל שיטה. אבל אחרי שלקחתי הכל, אחרי שהכנסתי את הכל, ואחרי שעמדתי על כל אפשרויות, והגעתי למסקנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ותמיד הוא היה, כמעט תמיד, הוא אומר את התשובות שלנו, והשומע לנו ישכון בטח. זה היה ביטוי. אני מרגיש בטוח. מה מרגיש? כאדם שחושש. השומע לנו ישכון בטח. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. התורה ניתנה לבני אדם. זה מה שצריך לעשות. מוריי ורבותיי, הדבר הזה, המשמעויות שלו, לפי הבנתי, הרבה מעבר לצד ההלכתי של העניין. יש ציבור גדול מאוד בעם ישראל, שאנחנו יודעים שהרב עובדיה הוא עמוד האש שהלך לפניו, והוא בסופו של דבר הביא לחזרתם בתשובה של עשרות אלפים, אולי מאות אלפים. ומה, איכן כוחו? כוחו באמון בחכמים. כוחו באמונת חכמים. כל הציבור הזה זה אנשים שלא היה להם ספקות מבחינת כפירה בקדוש ברוך הוא, כפירה בנוכחות של השכינה, כפירה בכל מיני דברים, אבל הם איבדו את אמון חכמים שלהם. כשהם הגיעו לפה, הם הפסיקו להאמין בחכמים. ומי שלא מאמין בחכמים, לא מאמין בתורה. ולכן פרקו אל. הם חיו בקהילות מסודרות, שם הרב היה דמות רצינית, דמות מוערכת, שכולם שומעים לה. באו לפה, העסק הזה נעלם. העסק הזה נעלם, התורה נעלמת. החכמים שמעו, פה רב אחד אומר ככה, ורב אומר ככה. הרבנים הפכו להיות פוליטיקאים, אינטרסנטים, איבדו את אמון החכמים שלהם. ועיקר כוחו של הרב עובדיה, השפעתו על ציבור כל כך רחב, הייתה לפי עניות דעתי בדיוק בנקודה הזאת. הוא הצליח לעורר בהם אמון וחכמי התורה. יש מושג של חכם. יש חכם אחד שהוא מסוגל ללכת בראש המחנה, ואנחנו יכולים להיות חלק מהמחנה שלו. ולאט לאט הם חזרו גם לתורה, חזרו לקיום מצוות. ולצורך זה הוא היה צריך גם לבנות להם תורה שניתנה לבני אדם, ותורה שמתאימה, ותורה שמפרקת שיניים היא לא תורה שמתאימה לו. ולכן מבחינתו האיש הזה הוא מבחינת שיני רשעים תשברנה. אדם, מבחינת הרב עובדיה, אדם אומר שאי אפשר, שכדי להכשיר את השיניים צריך לפרק אותם, אז הוא מוציא לעז על התורה. הוא מציא בפני הציבור תורה שאנשים לא יכולים לחיות איתה. ומבחינתו זה היה עיקרון מאוד חשוב. עיקרון מאוד חשוב. הוא, בתור דמות החכם, שהוא מוביל את המחנה, הוא צריך להביא למחנה תורה סבירה, תורה מאירת עיניים. תורה שדרכה דרכי נועם. לא לאכול שלוש זיתים מצה ביחד, וכו' וכו'. כששמעתי אותו מספר פעמים מדבר על היתר המכירה, הוא תמך בזה, אם לא התוקף. שמעתי פה, הוא אומר, אם את שבת בבית ויש לך הבא שלך איזה אברך, והוא מחמיר, והוא הביא לך איזה עגבניות מעזה. הוא אומר, הרב עובדיה, תקחי את זה, תזרקי לו בפרצוף. אני לא רוצה את הכביש הזה, אני רוצה עגבניות טובות. מה זה הדבר הזה? ככה במילים האלה, הוא היה תמיד, היה לו סבב מאוד עמיד. כן? אנחנו צריכים לחיות. אנחנו לא צריכים לחפש תורה שחונקת אותנו. אנחנו צריכים לחפש תורה שמאפשרת לנו. אז אפשר להשתמש בזאת שמש, אפשר לעשות הרבה דברים. הוא מצא את הדרכים להתיר, על פי הלכה, כוחו בהלכה היה רב גוד. אין לו כוח די יותר עצום, הוא מצא את הדרכים להתיר. אבל הוא חיפש את הדרכים האלה. הוא חיפש את התוצאות האלה. להגיע לזה, כן, הוא חיפש להגיע לזה. כי הוא הבין שהוא צריך בסופו של דבר לבנות עולם של תורה שמתאים לציבור, שיכול לרכוש את אמון הציבור. והצירוף הזה, שמצד אחד, הידע העצום הזה, הגדלות בתורה, כוח הסמכות התורנית הגדולה הזאת, מצד שני האמון שלו בתורה שלו, הוא לא בא לאנשים ואמר, תראו, אולי ככה, אולי ככה. הוא היה אומר, אם יש דיין בבית דין, או אם יש רב, שהוא היו אומרים לו, אז יש רב שהוא יראה הוראה. פוחד לצעוק, נו, הוא שבבית דין. נו, להתיר אשת איש. מי אני שיתיר אשת איש? אז הרב אני אומר, עליו נאמר, כל הירא ברך הלבב, ילך וישוב לביתו. זה לא המקום שלו בבית דין. הוא ירא ברך הלבב, מה הוא עושה פה? שלא יהיה רב, שלא יהיה דיין. שישב בבית, שם הוא יכול להיות ירא. כאן הוא צריך לקחת אחריות. לקחת אחריות ציבורית. וזאת התורה ואין בלתה. אי אפשר בצורה אחרת. הרב עובדיה הרגיש אחריות גדולה על הדור כולו. בכל התחומים. הוא הרגיש אחריות גדולה על הדור כולו. מי שהקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות, עשה אותו שליח, והוא צריך לעשות את המקסימום. הוא לא חסך שום מאמץ להגיע לכל מקום, מתי שאפשר, איך אפשר, כל מקום שצריכים אותו, שרוצים אותו, שיכול לעזור, כדי לטובת הדור. גם העיסוק שלו בחלשים, בחלשים מבחינה כלכלית, בחלשים בחברה, זה לא היה דברים מהסביבה ולחוץ. אולי היו כמה עסקנים שלו שחשבו שעל ידי זה הם ישיגו יותר קולות, אצלו זה לא היה כך. הוא ראה את זה כדבר אמיתי, שצריך לעזור לדנים, לעשוקים, לאנשים ש... שעובדים חודש שלם וחוזרים הביתה עם 3,000 שקל בחודש ובאמת רוצה לעזור להם והוא רצה, ראה אחריות גדולה מאוד על הדור כולו. היה לפני כמה שנים באחד המחלוקות הציבוריות שהיו בעם ישראל, זה אחד מגדולי הדור, באמת משכמו ומעלה גדול בתורה בצורה נפלאה, שהוא אמר, תנו לי יבנה וחכמיה, עזבו אותי, מה זה קשור אליי? אני לא מתערב בדברים הכלליים. הרב עובדיה, לענות דעתי, לעולם לא היה אומר דבר כזה. לעולם לא ראה את עצמו בצורה כזאת, תנו לי יבנה וחכמיה, ההפך. בכל תחום, מתמודד, הביאה דעה, לפעמים מצחן בינינו, לפעמים לא מצחן בינינו, לפעמים חשבנו שהוא טועה, אבל התערב בכל דבר. הוא הרגיש אחריות על הדור כולו. הוא רצה להוביל בדור, להנהיג, לנצל את הכוחות שלו, הוא כמובן הצליח בצורה מסוימת, אבל הייתה לו תחושה חזקה מאוד של שליחות לדור כולו. להראות שהתורה ניתנה לבני אדם, גם במובן שאפשר לחיות עם התורה, שהתורה היא תורת חיים, גם במובן של פוסקי הדור, שהם יכולים להחליט. מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לחכמים, זה לא חכמים בגמרא, זה לא חכמים בראשונים, זה היום. זה הוא. הוא ראה את עצמו כחכם. כמוביל את הדור. כמי שהתורה נמסרה לו מסיני, ממשה רבנו, דרך הדורות. ולכן יש לו את הכוח ואת הסמכות. ומה אומרת בגיטין? שאחת הסיבות לחורבן הייתה ענוותנותו של זכריה. הרב עובדיה קצת תיקן את זה. לא, עדיין לא הביא את הגאולה השלמה, אבל באישיות שלו ביטא בדיוק את התיקון של העניין הזה. היכולת לקבל החלטות מתוך התורה, לפי התורה, לפי הפוסקים, ללכת איתם עד הסוף, ללא חשש מאף אחד, גם כשזה החלטות קשות, גם כשמתנגדים לזה. נדמה לי שזה אחד הדברים שבאמת משכו אליו את הציבור, שהציבור נמשך אחריו. הציבור נתן בו אמון. הוא נתן אמון בתורה, אמון מוחלט בתורה. הוא נתן אמון בעצמו, וציבור גדול מאוד נתן בו אמון, הלך אחריו. מבחינתם הוא היה עמוד האש, הלך לפני המחנה. די ברור לי שהסתלקותו של הרב עובדיה זה לא רק הסתלקות של אחד מגדולי הדור, אלא זה סיום של תקופה מסוימת. ההשפעה שלו הייתה ניכרת בכל תחומי החיים, זה סיום של תקופה. לאט לאט, גם מבחינה הלכתית, ברור שיהיו איזונים ויהיו אחרים שיקומו וימתנו את היתרים שלו ואת הקולות שלו. זה דרכו של עולם. יגידו, הוא אמר את זה במציאות כזאת, הוא לא אמר את זה במציאות אחרת, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, זה דרכו של עולם. כל עולם יש לו את ה... מוצא לעצמו בסופו של דבר את האיזונים, את הדברים, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. אף אחד מאיתנו לא יודע לאן זה יוביל, אבל ברור שבמידה מסוימת זה איש שהוא לא רק איש פרטי, אלא זה שאיש במידה מסוימת, ודאי מבחינת העולם התורה הספרדי ודאי, אבל גם עולם התורה הכללי זה איש שמבטא תקופה, לא רק עוד פוסק שקיים, עוד פוסק שקיים. הרב מאור דיבר על על הצורך בתודעה אישית, אני לא אדבר על זה, אני חייב לקצר מאוד, וברור שגם אני חייב לו הרבה תודה אישית. נפגשתי איתו פעמים, הוא ערך לנו חופה וקידושין. הדברים ארוכים ולא כאן המקום לתאר אותם. ובאמת אנחנו נגעתי רק בנקודה אחת שלפי דעתי היא נקודה די מרכזית, אבל העולם התורה שלו זה עולם שלם שדורש לימוד שיטתי, וזכותו תגן עלינו בעזרת השם.
כיוונתי, נתתי משהו, כמו הברך, ששמעתי המספרים שהתגלגלו, פי פרשנים למיניהם, גם אני נראה בגמר בכתובות. הוא יושב מסוימת, של מבט היסטורי, כמעט טרום היסטורי, ובמה שהתרלל מתרחש שאל את עצמי באותה גברה שבה בבי שני שיעורים לבן דמטניס שחד לומד ולמד אבל שהלימוד שלו הוא מסוסם בשל מסוימים שירים מסוימים שחרו מסוימות אני שיעור שישים לי בו אבל אמרתי אחד שמעמיד על רגליה תואר שמופצת על ידו ולצחרים נת לשיעור שעד עצמי מאחן שעבור השבא גמר שם את השישים לי בו ראיתי לעצמי יש תשובה פשוטה כמה כמה הלכות, תחומי ההלכה הוגדו, הוצבו הפי המציאות החברתית הלאומית שבמדבר מה זה מחנה ישראל? שתי בשעבה כמציאות במדבר מה מותרת עם הלכה במשכן שבמדבר מה פרצים מסוימים שבגדירות המורד דובה רק של שבת שאני בטוח ספר ביניין לנו בגבר שדלד על דלד זה שיעור מקום הרי במדבר וכן בכלל כמה תחומים אחרים ברמה של הלכה ובכן כשאנחנו באים להעריך להתבונן למתוש לך בגדולי הדור ואני אצא את זכורי בכלל אנחנו רואים אדם שרבים צעידו עשה שני דברים גדולים בחייו אחד עמיד עולה של תורה ואת עמיד עולו של עם זה עמידת עולה של תורה אני לא אומר בקידושין שאדם שלמד את דרך עבירות תורה כי הוא יקרבו לפני הר סיני וכן אם לימדו לו דור אחד, לא אדם אחד, לא קבוצה אחת, לא עירה אחת, לא עיר אחת יוצרים תנופה אדירה מבחינת היקפה ומבחינת עומקה אבל דור שלם זה לא קבוצה לפני הר סיני שמשו שאמרה את דעתיו שמין הנאומים בתקופה שמה שעפף כמעט אפשר לומר כל העולם כולו כולל העולם הדתי, כולל העולם החרדי הייתה תחושה של ייאוש גדולי דור, רבנים זקנים ומוכרים הרגישו שהם כבר בעצם אחרי הבויקנים, אחרי הבויישים דבר, בכל שיחזיקו בלהם לשומרי שבת. כך בארץ, גם חוץ לארץ. מי שרוצה שיקרא מחקרים של סוציולוגים של אותה תקופה, זה מה שמתואר, זה מה שמצופה. אני אגיד שסתית הערה של רב הזקן ברטניה בגיל יאוש, מה שאסור ליאוש ליהודי להתייאש, אסור להתייאש מיהודי. ויאוש הוא שורש, כך כותב החזון איש ולקרוא את אמונה הביטחון, שורש כל ריקבון, שורש עובדה כל דרך. אדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, להאמין בתורתו, וברמה אחרת להאמין בעצמו. לא ישועה, אמר מהפך שתוכה גדול בעם ישראל, במדינת ישראל, חולה לא עבד. הוא מדובר במהפך במישור הרוחני, במישור הלאומי, דבר שחצה במחנות, חצה גבולות, הפיח רוח חדשה, ערכית, מחשבתית, אבל שנבין מה שהוא הבין. המפה שחולה בשתי מגזרים. ואתם מדרשתם ביניהם, שפתאום קצת פרחיות אחרי הגפן. זה מהפכה אחת, בהיקף, עומק, כמו שהמשום ההגדיר, פרד אמונה. ולצד זה, מה שנתפס כמהפכה של תודעה, החזרת התורה לירושלים, זה במאה עשר ידיו, עשר אצבעותיו, חולה. והוא הבין שיש לעם ישראל שני דברים שקשורים, אחוזים כאיש משלמת. חלילה לא תהיה תקובה לתורת ישראל בארץ ישראל, אם לא נצליח להוביל, להמריץ אלה שבחלקם בתי מדרש שנים ושנים, אם אלה לא יתקרבו במובן חיובי, אם לא תהיה תקובה מבחינה חברתית בכל רחבי הארץ, לא תהיה תקובה לתורה. חוליל. ומצד שני, לא תהיה תקומה לחברה הזאת, לאורכה ולרוחבה, כאילו זו תנופה רוחנית, מושרשת בעבר ופונה לעתיד. ובקוש לפני כן היו רבים שעבדה אמונתם בעם ישראל, ואחרים שעבדה אמונתם בעם ישראל קורא את הקשר ההדוק בשתי הישויות האלה. כמובן, לא כל פרט, לא כל נקודה, לא כל יוזמה שנקטה ודגישה ועוצבה במהפכה הזאת ניתן להסכים עם כל פרט ופרט. עם כל הערכה והרצל שיש לנו, שצריך שתהיה לנו, עבדיה, לעשות את הרדיו שנה שהוא בנה, יש דברים שהיו מעדיפים לעוד אחרות. פשיחה קלה את זה, אמרתי למי שיהי. קדוש ברוך הוא הגיש לפני הרב עובדיה עם שרובו הגדול רצה לעבוד ומוכן לעשות בילויים. והחזיר הקדוש ברוך הוא חברה שבדה מסוימת לא רוצה לעבוד ולא בממדים שהיו רגילים להם, וגם שלא כל כך אהב וסס לצאת מילואים מסיבות שונות. ולא חלילה מפני שבאתי בעצמו, על פרטים אני לא יכול להעיד, אבל בגדול הייתה תפיסה ממלכתית, ממלכתית במדינת ישראל, והייתה לה כמובן תחושה עד כמה יש שקים את חברה של דלי דלים ולהפוך אותה לחברה פרודוקטיבית מונה. אם הם במחניות אם מישהו יפקפק, אבל הממלכתיות, אחד מעבודי התווך של עולמו, של תרומתו. חלק שהיה מושרש, מעורה, בנוף הכללי הלאומי, מדן ובאר שבע. ומסקים מסוימים מהם בלתי מדהימים. זה פה שני פסקים, כשאתם פסקים, ששיקפו את זה. האחד, פסק שנתן, הוא זה שהוביל את העניין הזה, מאותו רב ראשי, רב ראשי, בגלל לחברה אתיופית, העלייה לאתיופית. שבו מצרב, אני כשעצמי, בגלוי, אני לא הייתי מאמץ את זה. אבל שיש לסמוך על הערה ערבית של הרדווז, להכניס כל הציבור הזה לתוך עולמה של יהדות. יש שאלה לחלוטין, סיפור קטן, היה יהודי שעבד בצרפת, ולעשות עודד, לקדם, קדש התורה בצרפת. והיום, הילדים שלו גדלים, הוא מגיע ארצה כדי שיוכל לבנות כאן את ביתו, לחלק את ילדיו, הכל משתבר מזה. הוא מגיע אליו עבד ידידיה שאותו פלוני חושב לעלות ארצה, מחפש משרה, ושיכול להמשיך את עבודתו שם בארץ ולהצליח את עבודתו בצרפת. שאל הרב עובדיה מסר חד משמעי שידע ויבין שבכל מקום שהוא ירצה לקבל עבודה וייתן את שמו של עובדיה כבין בסמכה שיכול להעיד עליו, אבל אישית נדאג לכך שיעיפו אותו בארץ להישאר בצרפת. שהעבודה שעושה בצרפת כל כך חשובה מבחינה לאומית וערכית. הוא היה אדם שתרומתו לעולם התורה הייתה בשני מישורים. אחד מאוד שלו מישור הפסיקה. השני, לא יודעת הפסיקה הקרובה הפוסקים, אלא בין היד למי הם הפוסקים. ואחד תראו בשני. יכול היה להציב ולייצב בדבר של תורה מבחינת גדלותו, מבחינת הנכונות שלו להתמודד עם שאלות של פרט לעוד של כלל, עם שאלות שחופו זרי אהובה אלה שחופו זרי היחיד. וכאן הייתה נקודה שהזכרה לפני כן, שהאחריות בולטת. את האחריות הזאת באה לידי ביטוי כמובן במישור הפוליטי. כל מה שנעשה הוא ש"ס, הציבור של ש"ס, לא יאומן. ומי ששומע מזה לפני 50 שנה היו מלגלגים, פשוט לא מתייחסים. אבל אותו שילוב של תורה ולאומיות וחברה התגבר על שיל לדירים. בחינה הזאת הוא דומה, כל כך שונה, בין דורו ברב שתים זרנו זברות ברכה. שום מדבר לפני כן, יש לה נבא. אצל רבדיה יצא לי לראות ישן אבל כשחזל אומרים שאני בני ביתך הוא דאג שאני בני ביתו לא ביתו שגם חוק סייה ובחוק ז'ורטינסי אלא שהוא דאג מה יכול לצאת כבוד, מה יכול לצאת חיים רבויי תוכן לציבור מוכה כלכלית, מוכה נפשית הוא עוזר לדיר מבני ביתו הוא שעושה לראות את הדברים עם שם קומבות ועוד הרבה נתן ושתם שיהיים לביתך צמודה להערכה והדרשה שמידת הענבה אבל הענבה לא הייתה מבחינתו ענבה שבה הוא התרחק מכל תפקיד פוליטי להפך האדם בורר בורר לעומק לא לא נכון שזו זה נעשה גם כן בתחומים שבהם הוא נאבק הוא איש שמאבק הוא איש ששלום ושלווה אבל הוא לא נמצא מלהפק גם שמדובר באבקים אישיים ראשון לעתים האישי ובציבורי בראשית דרכו הייתה בנציאה להיאבק פייטר שתגרש בו כך מחייב האישי ממש משפחתו מאוד אוהבת הנחל והשידוק שלו הוא המשיך בעולם הרבני במגרש הפוליטי תוך כדי זהו מאבקים פשוט כמו שבו לא קם הייתי מקורא בלה במיוחד פעם אחת ראי פגישה איתו כשבשנות ה-70 הוא התחלה על נפשו שאישים למיניהם בעלי השפעה שיאפשרו לו להמשיך בתפקידו הוא הרב ראשי בשנות ה-70 יחד הרב גורן ולטוב העשור הזה הסקנים למיניהם רוצו להעביר חוק בכנסת אתם יודעים שישראל אפשר להעביר חוקים בכנסת כדי למנות רב ראשי ולא נחה דעתם מהסגדון היצירתי אבל הבוטה לעתים של רב גורן החליטו שצריכים לחוקק חוק 10 שנים יושבת רב ראשי לא יותר הרבה היה בציאות רבים רצו שרב גורן ימשיך שיהיה יעיד שעובד ימשיך הרבה רצה בגני אפשר אליי שאני אדבר עם הרב זכרו לברכה שישפיע על משה מזרחי שהם יסכימו לפצל, לתרגיל את דיבור שאף ישפיע עליהם שהרבד יפשיך רבי הגור ילך לדרכו אין עבר כאן סביב שיבות על תפיסה הזאת אבל שתבידו צרום שעס בצורות מאבקים פוליטיים, בצורות דברים שהיום אנשים לא מבינים מה עושים היום. היהודים שבעה עולם וחצירה. שנתפס, מה ממש נתפס? הוא היה בבבלים בעצמו הספרדי, ו... אבל בכל אופן לא נתפס בקרונו יותר ממה שכמה פוליטיקאים אשכנזים. ועשו פוליטיקאים שלנו, החליטו שאבא חסירה ישלחו את ילד. ואחרים תקוע הביתה, אבל לא יותר מרוצה. צריכו לעשה בתור הציבור המזרחי. בלתה נקודת האפליה, תורה את תחושה של מריאות. בפוליטיקאים של אותה תקופה, בחוכמה ובתבודה, לבוא ידיהם ולסלות שס. סיפור של חסיר היום ב-81, וסיפור בשס 84. ואיך הוא נאבק על ג'לן ולסלות שס? הוא היה לו מזל שרב שח הצטרף אליו, אבל אחרי הכל יגב האבק בשום משום קטנות מוכין כשעניין לא יצא לפועל. כשהיה מאבק בשעות 84 פוליטי שלחתי לו מכתב שבעולם הוא לא קיבל אותו, לא רוצה לענות עליו. זה עודד שיתוף ייעוד, שיתוף פעולה בציבור דתי-לאומי, בציבור שלו. לא אמרתי מזה כלום. בערב האחרון שהוצאו אז להרכיב קואליציה, יצאו ראשי המפד"ל ועמדו, ישבו על המדוכה האם לצרף ש"ס עם המפד"ל או לא. תורה נקבע יום אתמול, הגעתי בערב בלי הסברה למפגש שאותם ראשים, ושתפתי אותם. אמרתי להם, מה? אני חושב שבפרסיה אפשר לשבת רק עם יהודים שמתפעלים מההודו במקום כבר שם. אתם לא נמצא לשבת. בסופו של דבר, המאבק היסטורי הסתיים כפי שהסתיים. וידו שרב עבד על יונה. זה אדם שהשלום יהיה חשוב לו. הפעיל שמדברים עליו חוגים שלא מכירים אותו, מכירו אותו, אומרים, היה קנאי. מה זה קנאי? קנאי זה אחד שלא בדיוק נראה כמו שאתה נראה. זה בורות, זה אמרסות, קנות ממנו בעלה. אם כבר יש מישהו שעושה לתוך ביקורת הפסקיו שלו, וכיוון הפוך, אלה שאומרים, זה מקל וכו'. אבל זה מקל, סתם קולות. הקולות האלה בבחאות, חלק מתוכנית רב עובדיה לבניית עם ברוח טובה, ובתוך אהבת תורה מירת שמיים. אמנם, כפי שאמרתי לפני כן, ועליתי איש מאבקים. פסוק חדך נוחת יותר שלום, לכי נועם, תבוד שלום, אין על זהות. נועם זה תכונה של אדם, בגלל שהוא יוצר. שלום יכול להיות גם זה, אבל לא פעם יכול להיות פשוט מדיניות ערכית, מדינית וחברתית. כשמזרם זה קורא לברכה, איש נועם ואיש שלום, האקסלנס. עבדיה, שידע באותו ערב, ערב בחירות, לזכור הליקופטר, ולקפוץ ממקום למקום, כאילו היה איזה פלנטיקאי זר או זול בצרפת ובארצות הברית. עבור הביא את החשיבות של העניין. יכול היה לנו רצה לשלם בשקט ובשלווה, לא ששלוש זר ורצה. וברור שמי שהיה צריך להחליט יום יומיים לבלות בשדידות ובכלל מהם היו מעדיפים בת ואחד ביתנו לשבת בשלם זרמן ולהותיר את עובדיה. אבל לא חלילה בני שמזרנו יותר אכפת לו. הייתה לו בקונסטרציה התלבשית אחרת, הקונסטרציה שתאר בה את צורכי הדור ועם הפוטנציאל של הדור. את כל זה אני מסתים לתפוע על שולחן. לא יכולי כדי לגמיד או לשחוק כמלא נעימה דמות דיוקנו וגדולתו. אבל הוא אדם שבנה לתפארת ותפיות. ניתנה לו הזדמנות פרה-היסטורית להתמודד עם אתגרים גדולים בשעה גדולה. והוא אישית, את גדולתו האישית, בנה באותה תקופה עם אתגריה במשל הציבורי, במשל הקהילתי, החברתי, האישי, התורני. את כל זה תלך. ודווקא הציבור הדתי-לאומי הוא זה שצריך להעריך את זה. את האחריות הלאומית, את תעוזה, אל התנופה, אל האכפתיות לגורל הפרט לגורל הכלל. וכל זה אנחנו אומרים להיות נזכרים. נזכרים בשביל נפתח ספריו ובשביל הפסיקה. נזכרים כשבקומנו כבני תורה יש תרשו בית המדרש ידפי סלוק של 50 דור שנים הציבור הרחב, המשכיל, האינטליגנטי, האקדמי, נגלה לכולנו. מי רצה להיות בבית ישיבה, מי שיכול לעשות משהו דבר אחר. מי שיכול להיות איש אקדמי, משהו משוגע של להיות בישיבה. זאת התחושה. זאת התחושה מזרח אירופה. זאת התחושה. וישוב החדש בארץ. והסרי תודה צריכים להיות כולנו. לעובדיה תרומתו האישית המפליגה לצאת לא כבוד, אבל לא כמו שהאנשים הכי חושבים. יש מי שחושב שבעצם הציבור השקלט יהיה מסודר, יר הסוס, והוא בא וטיפה בציבור הספרדי. רואה ברבותיי, תרומתו של רב עובדיה ליבת כל תושבי מדרש. כל תושבי מדרש. לא מדבר רק רק אנשים ממוצא ספרדי, תרבותי או גזעי. מדבר באנשים שהיום יכולים להיכנס למטכ"ל, הוא ייכנס לחדרי חדרים בצמרת הכלכלית. גם הכניסה הזאת עשתה יותר קלה, יותר נוחה, יותר אפשרית. אני ממד יש רב עובדיה תרם שני דברים שזויים ושובים זה בזה. אחד, שהתורני של עצמו, כמותית ואיכותית, או בזורי ארץ ישראל וחוץ לארץ. והשני, הרמת קרנה של תורה, דרכה של תורה, מתוך הבנה מעמיקה לשיזור השילוב של שני הדברים כאלה יחד. בזמן אפשר, צריך לומר גם את הדברים השמותיים, הצעה בדיני. אבל עוד חזון למועד, ולהביא את זה לדרך אחרון. בינתיים, לצד ההצטרפות המתאבלים, שידע גם כן להיות בין המעריכים. יש כבר דברים מסוימים שאומר, פליטות פה, שהזיקו מאוד. אבל חסרי הקראת הטוב נהיה כולנו עם אחד מגדולי התורה בדורנו, מגדולי הבונה בדורנו, יזכר מה שהוא אמר כמה דברים שאוי לו שעדיף אלה שלא יאמר אותם. אבל שנהיה בקריאי טובה גם הרבה אישי, גם הרבה כללי. זה המינים של חייבים לו, חייבים לעצמנו, חייבים לקדוש ברוך הוא.